שלום וברכה, ערב טוב ומבורך. מוצאי זין באדר. אנחנו ככה בפרשה הקבועה של משה רבינו בזין באדר. ידוע הרי שפרשת תצווה, הפרשה היחידה ששמו לא מופיע, דיברנו על זה הבוקר, אבל עצמותו מופיעה, היא פרשת תצווה, שתמיד באמת דבר פלאי יוצאת ביורצייט של משה רבינו. אגב, דבר מעניין מאוד. לעולם, סתם הערה מעניינת בהשגחה, לעולם תחול הפרשה של היורצייט של אהרון הכהן. היורצייט היחיד הכתוב בתורה, א' אב. לעולם תיקרא הפרשה של א' באב, באלף באב, פרשת מסעי תהיה היורצייט שלו, תמיד. ותמיד תיקרא פרשת תצווה שבה משה לא מופיע, ביורצייט של משה. דבר מאוד מעניין, סתם תשומת לב. משה ואהרון בכהניו. אז עובדה מעניינת מאוד. כל הסיבובים שתעשו, עם שנים מעוברות, ועם שנים כאלה, ועם שנים אחרות, אהרון ומשה. היום ההסתלקות, הכתוב היחיד בתורה של אהרון, בחודש החמישי, באחד לחודש, תמיד תחול הפרשה שלו באותו שבוע, ויום ההסתלקות הידוע לכולנו, של משה רבינו, שבעה באדר, תמיד תחול הפרשה שבה משה רבינו לא מופיע בשמו. אותה פרשה יחידה בתורה שפותחת, הזכרנו את זה הבוקר לא בשמו, אבל פעם יחידה שפותחת פרשה בעצמותו, לא בשמו, ואתה. זה חוזר רק בפרשה הזו, כמה פעמים, ואתה תצווה, ואתה הקרב, רק שני פסוקים אחר כך, ואתה תדבר. אין את זה בפרשות אחרות. חוץ מזה שכל הפרשה זה העשיות של משה. עוד לא אהרון, הכל שבעת ימי המילואים שדיברנו בהם בשבוע שעבר. אז זה דבר באמת, סתם תשומת ליבנו לנקודה מעניינת מאוד. אבל אני רוצה להיכנס באמת דווקא מתוך עניינו של משה, לשני הפסוקים הפותחים את הפרשה. יש חומשים שם? להזכיר השבוע הבא שמה? נכון. כן. פורים, פורים בשבוע, דיברנו על מוישה עד עכשיו. פורים בשבוע הבא בעזרת השם, נכון, אז שאני לא אשכח בסוף. כתוב שזה הפעם היחידה שמבטאים תלמוד תורה גם של תינוקות של בית רבן, קריאת מגילה. אז קריאת מגילה של מוקפים בכלל. אז בשבוע הבא לא יהיה שיעור ובעזרת השם אחריו... חזרה אלינו. אז שני הפסוקים הפותחים את הפרשה עסוקים גם במשה רבינו מאוד. בואו נסתכל בהם שנייה אחת. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם, אתה רוצה שפה חומש, הנה, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. אז יש כאן דבר מאוד מעניין, זה הדבר היחיד, חוץ מעוד דבר אחד, שבטח זוכרים כולם, שיש מצווה לקחת אותו דווקא אל משה רבינו, ויקחו אליך, פרה אדומה. אלא שבפרה אדומה תמימה, נו עוד אפשר להבין. לאף אחד איני מגלה טעמה, רק משה רבינו, אני עוד איך שהוא יכול להבין, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. מה העניין שהשמן למאור, אחד מכל המרכיבים, אגב, הכי יומיומיים, הכי פשוטים, להעלות נר תמיד. גם מה בדיוק תפקידו של משה, לא הבנתי. הוא הגזבר בעניין השמן זית? מילא הוא צריך להיות זה ששומר על אפר פרה אדומה. נו, אני מבין. תופס, 10 פרות היו בכל ההיסטוריה, העשירית תהיה בימי המשיח. זה בא לטהר מטומאת מת בעולם. מה מקומו של משה פה בתחילת הפרשה? אולי התשובה לשאלה הזו גם תעזור לשאלה הידועה של כולם, מה עושים פה בכלל שני הפסוקים האלה, שעל שמם כל הפרשה? הרי אנחנו גמרנו את פרשת תרומה שעסקה בכלי המשכן. מתחילתה הצופה. אין שם פסוק שלא עוסק בזה. זה פרשות מיוחדות מאוד, תרומה ותצווה, הן מדויקות. מי עוד שני פסוקים מתחילים לעסוק בבגדי כהונה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואלה הבגדים אשר יעשו. העניין להעלות נר תמיד, זה שייך למסגרת העבודות במקדש, זה בכלל לא שייך לכאן, זה שייך לספר ויקרא. מה זה עושה פה? והשאלה הזו כפולה ומכופלת, כי בוא נפתח לשנייה אחת ברשותכם ויקרא. אמור. ויקרא, פרק כף דלת בויקרא. נחזור מיד לפסוקים האלה. פרק כף דלת בויקרא. 3 הפסוקים הראשונים, שאגב חוזרים כמעט מילה במילה, רק מוסיפים תוספת אם לא הבנו משהו בפסוקים האלה. וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל. אגב, אתם שמים לב שגם פה וגם פה משתמשים בביטוי ציווי. ואתה תצווה, זה יחידאי, אין במקרא ואתה תצווה. צב את בני ישראל יש, צו את בני ישראל, צו את אהרון יש בעולה, צו את בני ישראל יש בקורבן תמיד. צו את בני ישראל, בקורבן תמיד. אז שם כתוב שזה זירוז מיד לדורות. גם פה יש צו, וחוזרים על ואתה תצווה וצו, לא דבר, לא כמו כל שאר הדברים האחרים, צו, משהו פה צריך כנראה איזה... ונמשיך את הפסוק, צו את בני ישראל ויקחו אליך. חוזרים על אותו דבר, שמן זית זך קטית למאור, עוד לפני שאני ממשיך. זה המקום, אבל מה זה מחפש שם? כאן זה מופיע, ואחרי 3 פסוקים מופיע המשך. אתם רואים? ולקחת הסולת, לחם, הפנים. אני מבין מה זה עושה פה. לא נכנס עכשיו למכלול בפרשת אמור. אבל מה זה עושה אצלנו? זה בכלל לא קשור, אנחנו עוד לא התחלנו לעסוק בעבודות של המשכן. אז מה פתאום? זה מה? זה סיכום של תרומה? זה פתיחה לתצווה? עד שעל שם זה כל הפרשה נקראת, וראינו יותר מפעם ששם של פרשה הוא לא סתמי. אבל בואו נגמור את הפסוקים שם שנייה ברשותכם, זה בעמוד שין סמך ב' למי שיש. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד, מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון טיפ טיפה שונה מהפסוק אצלנו. איך אצלנו כתוב? באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות. אז כמעט אותו דבר. הבדל קטנטן שמביא את רשי להגיד שם רעיון מדהים. כאן הוא לא אומר את זה, רק שם. תראו כמה רשי דייקן. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות. מה יש שם? מה יש שם מבעד לפרוכת פנימה? ארון העדות. שם יש קודש הקודשים ועליו הקרובים. נכון? אז הפרוכת אשר על העדות זה ודאי מתאר את הארון. אבל כאן בפסוק תשימו לב מה יכול להיות. ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור מחוץ לפרוכת העדות. למה הפרוכת נקראת פרוכת העדות? מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד. יערוך אותו אהרון. עוד רגע נגיע למושג יערוך. אז תראו את רשי אומר על המילים מחוץ לפרוכת העדות. מי שקוראים רשי ככה סתם לא שמים לב בכלל שרשי פשוט דייק בהבדל הזה. אצלנו הוא לא אומר כלום, כי אצלנו שום דבר לא קשה. מחוץ לפרוכת אשר על העדות. על זה תמיד סמוך. נכון? בת פרו יורדת לרחוץ על היאור. היא לא רוחצת על. על יד, סמוך. אותו דבר, הפרוכת אשר על העדות. העדות ברור שזה אהרון. אבל תראו את רשי באמור. לפרוכת העדות שלפני הארון שהוא קרוי עדות, ואז זה אותו דבר. אגב, דוגמה קלאסית. אז מה קשה לך? למה אתה מביא מדרש? קשה לי השינוי. אבל מי שלא פותח לא מבין מה רשי רוצה. אז עוד פעם רשי סתם אומר ככה משהו לפש. ואז אומר רשי, ורבותינו דרשו על נר המערבי שהוא עדות. מעניין מאוד. כלומר, עד היום ידענו שהפרוכת באה להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים, והפרוכת היא המבדילה, ובפנים נמצאת העדות. ומה זה העדות? הארון, התורה, הקרובים, ונועדתי. עכשיו החיים מתהפכים לנו, ורבותינו דרשו על נר מערבי שהוא עדות לכל באי עולם. ומה העדות? שהתורה היא עדות, הבנתי, עדי, ונועדתי. אבל מה נר המערבי עדות? מה שונה נר המערבי מהקרובים? ומה שונה נר המערבי מהשולחן? ומה שונה, מה השוני? מה החידוש בנר? שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מתחיל ובה היה מסיים עדות הנר. ופרוכת העדות נקראת על שם הנר. אנחנו מכירים את רש"י, עדות היא לכל באי עולם, אבל אף פעם אני חושב שלא שמים לב שהפרוכת נקראת פרוכת העדות על פי רש"י פה, לא על שם הארון, אלא על שם הנר. הפער הוא שזה או הארון והתורה, או המנורה והנר, ואני רוצה להבין מה זה המנורה והנר, למה זה העדות, מה העניינה? ברור עדות לכל באי עולם, אבל צריך להבין את זה. אחרי זה אומר רש"י, עוד לא רש"י, המשך שם, גם פה וגם פה, יערוך אותו אהרון, אני קורא בפסוק ג' בפרק כ"ד בויקרא, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם, תמיד חוקת עולם לדורותיכם. ורק תוספת אחת בפסוק פה שמסבירה מה שכתוב אצלנו,
תוסף פה
מעת בני ישראל, כי כתוב לדורותיכם, שם כתוב לדורותם, אז צריך מעת בני ישראל. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. כלומר, אם מישהו חשב שמדובר בפרשת תצווה בנר אחד, באה התורה ואומרת לנו באמור שמדובר בכל המנורה בשבעה נרות, אז הנר, הכוונה היא לכל המנורה, ונר השם הוא הנר האמצעי שכולם מכוונים אליו. את זה כבר למדנו במנורה. מה שהזכרתי את זה, אבל לפני כל מה שהוספנו, ולכל מה שהוספנו נשתדל להתייחס עוד מעט בעזרת השם, זה שנשים לב עד כמה זה הופך להיות לא רק קשה מה זה עושה בסוף פרשת תרומה ובתחילת פרשת תצווה, אלא מי בכלל צריך את זה? זה מופיע באותה מילים בספר ויקרא. אתם מבינים מה שאני, כלומר, לא רק שאני לא מבין מה זה עושה פה, במקום שזה כן צריך להופיע, זה מופיע. אז פי כמה וכמה מה זה עושה פה. אגב, מה זה יערוך אותו אהרון ובניו? מושג מאוד מעניין. מה זה יערוך אותו אהרון ובניו? בואו נראה את רש"י. יערוך אותו אהרון ובניו, רש"י אצלנו. אז רש"י אומר, על המילים להעלות נר תמיד, מדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה. וכאן יש הלכה, ובזה אני מסכם את עניין הנר ועובר למשהו אחר וחוזר על זה עוד שנייה. הלכה מאוד מעניינת. מה תפקידו של הכהן בנרות? רק דבר אחד, להיטיב את הנרות. מה שנקרא לסדר את הצמר גפן. בעברית הלכתית, להאחיז, לשון לגרום שהשלהבת תאחז באש, להאחיז את השלהבת שיהא עולה בהפתיל. זה התפקיד של הכהן. אהרון זה לא דווקא אהרון, זה כל כהן. הכהן במשמרת שלו. וההדלקה כשרה גם בזר. זה הלכה מאוד מעניינת. כל אחד מאיתנו יכול להדליק את הנורה? שאלה טכנית. שעשה את זה ב... לא משנה עכשיו. אבל כן, עם רחפן שיעשה, זה לא משנה עכשיו, כל אחד יציע הצעות מהרזומה שלו, אבל תכלס, אין שום בעיה בהדלקה בזר. כל החיוב הוא אך ורק בעריכת הנרות. זאת אומרת, תפקידו של הכהן הוא להגביע להנחתה, או בעצם להנחית להגבהה. לתת לי אפשרות להעלות את הנר. אז יש פה דבר שאם שמים אליו לב הוא מאוד מעניין במוצאי זין אדר. מצד אחד התפקיד לכאורה הלא מובן, הלא מובן בכלל, אבל המרכזי פה הוא של משה, לא בשבעת ימי המילואים. משה, ומי שאחרי זה יבוא במקום משה, אתם יודעים מי יבואו במקום משה? הגזברים. חז"ל אומרים שמשה כאן מהווה את הגזבר. הוא זה שאמור להחזיק את כמויות שמן הזית הזך. למה? מה עבורת? מה הרעיון? אז מצד אחד, זה בשונה מכל הדברים האחרים, משהו שמשה הוא המקבל את השמן זית ויקחו אליך, ובעצם הפעולה יכולה להיעשות, וזה קשור אחד לשני, מה שמקבל משה את הכוח, הוא גם מעביר לנו את הכוח. אהרון יכול להעביר את הכוח לזרעו, אבל משה מעביר את הכוח לכלל ישראל. כי משה עצמו לא כהן. דיברנו על זה בשבוע שעבר לגבי שבעת ימי המילואים. אז משה מקבל את שמן הזית, אגב לא ויביאו אליך ויקחו אליך, כמו בפרה אדומה תמימה, ורק כמו בפרה אדומה, זה מעמיד אותנו במקום מאוד מעניין, פרה אדומה, אנחנו יודעים מה זה בא לעשות, זה בא לתאר את העולם מטומאת המוות שלו, זה בא להביא לעולם את הגאולה שלו. פרשת פרה נקרא עוד מעט בחודש אדר, אחרי פורים. זה שמן זית זך. בשניהם הוא אחראי. בשניהם באותו ביטוי, ויקחו לך ואף דבר נוסף לא. והפעולה עצמה בפרה אדומה נעשית בכלל מחוץ למקדש. לא במזבח, כל הדינים של הפרה. ושמן הזית שנמצא בפנים, בעצם ההדלקה שלו בכלל לא צריכה כהן. אין שום פעולה במקום הזה שלא נעשית על ידי כהן. רק תפקידו של הכהן הוא להביא אותנו ליכולת שתהיה השלהבת עולה מאליה. זה דבר מופלא. אני אגיע עוד מעט להמשך, אבל כדאי לזכור שלכהנים יש שני תפקידים. אני עוד רגע אגיע לנר ולמנורה ולכל בעזרת השם, אבל רק במילה אחת, כדאי לזכור שלכהנים יש שני תפקידים. תפקיד אחד של הכהנים קשור לתפקיד של העבודה, קורבנות, קטורת. אבל יש לכהנים תפקיד נוסף, היסטורית קודם. הם מורי ההוראה בישראל. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אחר כך ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. הם מורי ההוראה. כשאמרנו שמי שרוצה מכל באי העולם להיות כלוי ולהיבדל ולעסוק, זה בעניין של התורה, זה לא בעניין של העבודה. אם אני בא לי להיות כמו כהן ולעבוד בקורבנות, אז אני חס ושלום, זה אסור לי. אבל אם אני רוצה להיבדל ולעסוק כל ימיי ביורו משפטיך, אני מקבל את הכוח. ודיברנו על זה שמשה נותן לנו אותו. אז הדבר המעניין מאוד הוא, שאם בהדלקת הנר, ואנחנו יודעים שהנר והמנורה, ועוד שנייה נגיע למנורה, מדברים על החוכמה ועל התורה, וכל עניין המנורה הוא הרוצה שיחכים ידרים, ואם התפקיד של הכהן הוא אכן להיות מורה ההוראה בישראל, אז יש פה דבר שכדאי לשים אליו לב לפני שמתחילים בכלל. תפקידו של הכהן הוא לא ללמד אותך עד שתדע לעמוד במבחן. תפקידו של מורה ההוראה הוא להאחיז את השלהבת עד שהיא עולה מאליה. זה יסוד גדול מאוד מאוד. לא הוא ידליק את המנורה בך. הוא מצווה לגרום לזה שאתה תופיע את השלהבת והיא תהיה עולה מאליה. איך? כי הוא היטיב את הנרות. זה דבר מאוד מעניין. הוא היטיב את הנרות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני מסכם בדקה ועובר לדבר הבא. בנר התמיד מפה ובפרה אדומה מפה, הדבר הכי תמידי והדבר הכי נדיר, בשניהם משה רבינו ממלא תפקיד של גזבר, ויקחו אליך. שני הדברים האלה מתרחשים בעצם בשונה מכל שאר עבודות הכהנים. עיקר העבודה, כלומר ההדלקה, בכלל לא נעשה דווקא בכהן, והפעולה של פרה לא נעשית במזבח כפרה. היא בכלל לא נעשית בתוך המשכן, היא על ידי כהן, בחוץ. בשניהם התפקיד של משה הוא הנמצא, ואנחנו עסוקים בנר התמיד. והשאלה שאנחנו עדיין שואלים כל הזמן היא, מה עושה הפרשה הזאת במקום הזה, ואתה תצווה. יש ביטוי בחז"ל שמופיע במדרש תנחומה מאוד מעניין, שאולי מסביר את מהותה של הפרשה פה. אני אמר אותו בשנייה אחת ואז אני אגיע למנורה. חז"ל דנים בשאלה מה זה ויקחו אליך, ובחלק מהתשובות עונים בתשובה אליך ולא אל אהרון, אליך ולא למישהו אחר, אבל תשובה אחת שמופיעה בהרבה מאוד מדרשים, אליך לא אני צריך את האור, אלא אתה צריך. ואז אליך זה לא במובן של אליך משה, אלא גם אתה משה. כלומר, כל בשר ודם צריך את האור, לא אני צריך את האור. ויקחו אליך, בניגוד לפתיחה של פרשת תרומה, איך היא התחילה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי. מאוד יפה. כלומר, פרשת תרומה מתחילה בויקחו לי, לשמי. פרשת תצווה מתחילה בויקחו אליך. אני לא זקוק. באחד המדרשים מופיע כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, בניי, בעולם הזה הייתם זקוקים לאור בית המקדש, זה תנחומה על הפסוק, בעולם הזה הייתם זקוקים לאור בית המקדש, ומדליקים נירות בתוכו. אבל העולם הבא, בזכות אותו הנר, אני מביא מלך המשיח, שהוא משול לנר. מי? מלך המשיח, שנאמר, שם אצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. אחרי שהיינו בהקדמה, בעצם נאמר פה משהו עם תעוזה שקשה לתפוס אותה. את התפקיד של לערוך את הנרות לעתיד אני עושה. ואיך אני הולך לערוך, ערכתי נר, אותו ביטוי, יערוך אותו אהרון, כלומר אני הכהן. אבל בעולם הזה אתם צריכים לערוך את הנר לפניי. ומה שאתם מאירים פה בעולם הזה, יביא את המציאות שאני אערוך את הנר. ומי הוא הנר שאני אערוך? המשיח. עריכת נר לבין ישי משיחך. עריכת נר לבין ישי משיחך. יש הצמחת קרן. אתם יודעים מה ההבדל בין קרן לנר? מאוד פשוט. קרן זו פעולה של נגיחה. נר זו פעולה של הערה. אלה שתי פעולות לכאורה דומות, אבל לגמרי לגמרי הפוכות. קרן לדוד עבדך, ולכן הקרן צומחת. והנר צריך להיות ערוך. עריכת נר לבין ישי משיחך. אז אני אערוך נר למשיחי, ומה שאתם מדליקים עכשיו את הנרות, זה ההכנה שאני אוכל לערוך ולהביא מזה מלך המשיח. מדרש תנחומא מעניין מאוד, אני אגיע אליו, אבל אני אגיע אליו אחרי סיפור המנורה. גמרנו עם הנר? נעשה רגע סיבוב למנורה. את המדרש? המשיח הוא הנר של המקדש. הוא הנר. הוא הנר. אבל לא מופיע שבהלכה לא יהיה נר לעתיד לבוא. אלא המשיח, מה שבעצם המקדש בא להאיר בעולם, עדות לכל באי עולם, לעתיד לבוא, בעצם הכנת המנורה, בעצם הכנת המנורה, זה עריכת העולם לקראת משיח. זה לא שלמשיח יש תפקיד הלכתי שונה, אבל זה עריכת העולם למשיח. בעריכת הנרות אנחנו עורכים את העולם כדי שהוא יערוך נר למשיחי. הקדוש ברוך הוא מקבל כמה תפקידים מעניינים מאוד של עריכה. למשל, אנחנו מבקשים ממנו תערוך לפניי שולחן. הוא מבקש מאיתנו לערוך לו שולחן, לחם פנים לפניי תמיד. ואנחנו מבקשים ממנו לערוך לפנינו שולחן. צריך אומץ בשביל לבקש את זה. לא רק לתת לנו, אלא לערוך אותו. יפה. והוא עורך נר למשיחי. כדי להבין את זה, אני רוצה רגע, הנושא הזה של המשיח פה תופס אותי מאוד חזק, אני רוצה לעשות קפיצה למנורה. בסדר? בוא נפתח שנייה אחת בפרשת תרומה את פרשת המנורה. בסדר? המנורה. איפה נמצאת פרשת המנורה? נו, שלישי של תרומה. לא ניכנס לכל פסוקיה, אני אזכיר אותה במהירות. אני רק אומר לפני שאני אתחיל. ואת המנורה, מה כתוב עליה, איך צריך לעשות, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה. גם במנורה יש למשה רבינו עסק מיוחד שאין לו בשום מקום אחר. אתם זוכרים מה קרה למשה בכל כלי המשכן, רק בכלי אחד, מה? נו? הוא לא ידע מה עושים. ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא? תעשה המנורה. אומר רש"י, אתה תשליך את הכיכר לאור, והמנורה נעשית מאליה. אני עושה את זה. בעברית אחרת, המנורה נעשית על ידי מי? זה פילי פלאות, על ידי מי? הקדוש ברוך הוא ומשה. כלומר, אם משה לא ישליך את הכיכר לאור. עכשיו, משה שואל אותו, איך אפשר? איך יכול להיות? איך אפשר? ואיך אפשר להקים את המשכן? איך אדם יכול להקים את כל המשכן? למה שם הוא לא שואל? מה השאלה של משה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה המנורה, אתה משליך את הכיכר לאור, אני עושה את המנורה. אז מה הסיפור? מאוד מעניין. בנר למשה יש תפקיד, ובמנורה משה והקדוש ברוך הוא ממלאים פה תפקיד ביחד, שאין אותו בכלים אחרים. אתם זוכרים את המשיח? שכל העסק זה לערוך נר למשיח? אני היום רוצה לגעת בנקודה מרתקת, הזכרתי אותה בשבוע שעבר ברגע קצר. הרב הירש, זכר צדיק לברכה, יש לו פה תיאור מדהים, אני מזמין ככה כולם להסתכל אחר כך, מי שרוצה, בפירוש של הרב הירש של המנורה, זה פלא פלאות, זה פלא פלאות. אבל אני אגע בכמה נקודות ממנו עוד מעט. המנורה הזאת נעשית, והקושי שלה זה איך אפשר לעשות אותה מקשה זהב, נכון? איך אפשר לעשות אותה מקשה אחת. מה יש במנורה? פרטים שנייה אחת על המנורה, שנייה הלכות על המנורה, הלכות על הנר כבר גמרנו. ממה צריכה להיות המנורה עשויה? זהב. יש עוד כלי עשוי מזהב במשכן?
מצופה זהב.
יש מצופה, יפה מאוד. יפה מאוד, מצופה. שקם. הקרובים? הקרובים, נכון, אבל הם חלק מהארון והכפורת. אם אתה רואה אותם בפני עצמם, נכון, אבל הם מהכפורת יהיו פני הקרובים. כלי שמתחתה. מירחה ופרחה ועד קנה וכל כולו ומלככיה ומחתותיה, הכל זהב טהור, זה רק המנורה. אין עוד אף כלי במשכן. אף כלי במשכן. מעניין מאוד. הכל מצופה. עצי שיטים, מצופה זהב, כך, אחרת, אבל הכלי שהוא כולו בתוכנו, בחומרו, זהב, המנורה. נמשיך כמה הלכות מעניינות מאוד לגבי המנורה הזאת. במנורה הזאת יש גביעים, כפתורים ופרחים. נכון? גביעים, כפתורים ופרחים. מה זה? מה זה? המון רימון אין פה. זה במעיל. במנורה יש גביעים, כפתורים ופרחים. גביעים, כפתורים ופרחים. במילה, בשנייה אחת, בוא נזכר רגע במנורה, בסדר? אם הייתי קצת יותר רציני, יואל הציע לי שאני אשם עם ציור יפה עם דף ונחלק, אבל לא עמדתי בזה. אז כאילו אני עם דף. גביעים, כפתורים ופרחים. המנורה מובנית ככה. תנסו רק רגע לראות אותה באלכסון ולא בעיגול. זאת שיטת הרמב״ם ורשי וכו', יש עוד שיטות. המנורה בנויה, אגב, היא כלי גבוה מאוד בעולם המושגים של המשכן. כל המשכן הזה, הארון הוא עמה וחצי קומתו. צריך להבין את הגדלים. הכפורת היא טפח. טפח. 8 סנטימטר. הכפורת מעל הארון. אז המנורה, שהיא 18 טפחים, זה גובה אדיר. היא 18 טפחים. יש לה קנה אמצעי, מהרבה בחינות היא לא 7 קנים, היא 7 נרות. לא כתוב 7 קנים, כתוב 6 קנים. הקנה האמצעי, גמרנו עם הנר, אנחנו במנורה עכשיו. הקנה האמצעי הוא בעצם גם קנה אמצעי, אבל הוא המנורה. כלומר, הקנה האמצעי הוא גם המנורה, כי כתוב בפסוק, ושישה קנים יוצאים מן המנורה. אז הקנה האמצעי נקרא גם המנורה. בסדר? יופי. עכשיו, המנורה הזו שהיא מקשה זהב, צריכה להיות מקשה זהב, הערה חשובה מאוד הלכתית. מה קורה אם אין בנמצא זהב? אין זהב. מה עושים? אפשר לעשות מנורה ממתכת. וכך היה בימי בית חשמונאי הראשונים. לא, מתכת. אז מופיע עץ ומצופה מתכת וכולי, אבל זה המתכת. ככה הרמב"ם מביא. אבל הייתה מנורה שלא מזהב. כלומר, יש מצב שמנורה היא לא מזהב. מה אין? אתה לא יכול לעשות מנורה מגרוטאות. עכשיו, לא להבין לא נכון, גרוטאות זה לא גרוטאות של הסרטים. גרוטאות הכוונה היא שברי שברים, ולא מקשה, שברי חתיכות של זהב. כלומר, אם אתה מביא זהב טריליון קרט, אבל לא מקשה, לא כיכר זהב טהור, אלא שברי חתיכות, זה פסול. בעברית אחרת מאוד מעניין. מנורה ממתכת כשרה.
כמקשה.
כן. מנורה ממתכת כשרה. מנורה משברי חתיכות של זהב פסולה. זה הלכה מעניינת מאוד. אי אפשר לעשות אותה גרוטאות. בסדר? בלשון צבאית, בזנת עם חלודה, אפשר לעשות ממנה מנורה. ודאי שעדיף זהב, לא כדאי לרוץ על זה.
אז זה לא עושה מקשה.
עכשיו הדיון שם, צריך מקשה, לא צריך מקשה, למעשה להלכה בסוף, לא. כי הוא מתכת. זהב לא יכול להיות אם הוא לא מקשה. עכשיו נמשיך. יש לה גביעים, כפתורים ופרחים. טוב? כמה גביעים יש לה? שאלה קשה, אבל נעשה את זה פשוט. 3 גביעים משוקדים. יש לכם את הפסוקים? תזכרו בהם. 3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. בסדר? כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. בעברית אחרת, בגובה המנורה למעלה, יש בכל קנה 3 גביעים. הגביעים האלה לענייננו הם כוס ארוכה וצרה. טוב, כוס ארוכה וצרה. אלה הגביעים, לפי הרמב"ם היא עומדת הפוך. כוס ארוכה וצרה, 3 גביעים. עכשיו זה ממש פה רגע של אומנות, זה דבר מדהים המנורה הזאת. מה, סליחה? לא, בכל השבעה. אז זה 21. 3 כפול 7. עוד מעט נראה איפה מופיע עוד אחד. בסדר? 3 גביעים משוקדים בקנה האחד, ו3 כן לששת הקנים. וגם באמצעי, יחד 21 גביעים, יופי. מעל הגביעים האלה, מה יש? כפתורים. הכפתור הזה הוא תפוח קריטי, כך הוא נקרא. הכפתור הוא כפתור. בסדר? כפתורים. ומעל הכפתורים מה יש? פרחים. הפרחים זה קישוט. אז יש לנו 7 פרחים למעלה, 7 כפתורים למעלה, שלושה גביעים כפול שבע, 21. חכו רגע, מה המחילה? רגע, 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 שנייה, 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 עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, תראה איך אנחנו מגיעים לגביע נוסף, רגע, רב שימן, שנייה, לאט, לאט, אני יודע, אני יודע, אני אגיע לפסוק הזה. עכשיו, זה היה בלמעלה. עכשיו אני לוקח את הסיפור מלמטה, איך מתחילה המנורה, מלמטה. ובכן, היא מתחילה מירך. יש לה, בשלושת הטפחים הנמוכים, איזה מין ריבוע כזה, יריחה, למי שזוכר את הפסוק בבעלותך, שם כתוב עד יריחה, עד פירחה, מקשה היא. בירך, בירך, יש כאן ירך, ומעליו, בטפח השלישי בגובה, בסדר? מעליו פרח. פרח בלי גביע, בלי כפתור. פרח. טוב? לכמה פרחים כבר הגענו? שמונה. נכון? אנחנו בינתיים בלמעלה, ב-21 גביעים, נכון? ושבעה פרחים, הוספנו עוד אחד. אחר כך, יש עוד טפחיים חלק, בסדר? עוד טפחיים חלק, ואז יש מקום שבו יש גביע, כפתור ופרח ביחד. כך שיוצא שבמנורה, שמעון, במנורה, בקנה האמצעי, יש ארבעה גביעים, הגביע הזה שפה, ועוד שלושת אלה. לעומת ששת הקנים האחרים שיוצאים רק בשלב הרבה יותר מאוחר. נכון? בהם אין עוד גביעים. הם חלקים. רק בלמעלה שלהם יש שלושה גביעים, כפתור פרח. שלושה גביעים, כפתור פרח, שלושה גביעים, כפתור פרח. אבל הקנה האמצעי שסיכמנו שהוא מה? נו נו, שמה סיכמנו שהוא? שהוא בעצם המנורה, אז במנורה ארבעה גביעים. הכל איתורים. הכל איתורים, וההלכה המדהימה היא פספסת פרח אחד, כל המנורה פסולה. כלומר, מנורה מבזנת כשר. מנורת זהב מקשה אחת, צ'ופצ'יק אחד של הפרח חסר, הכל סגור. זה שם ההלכה, גביעים מעכבים זה את זה, כפתורים מעכבים זה את זה, פרחים מעכבים זה את זה, כולם מעכבים אלו את אלו. אז אם כן, בטפח השישי שם יש לנו גביע, כפתור, פרח, גביע, כפתור, פרח, ביחד, מה שמייצר בסופה של המנורה הזאת, הפרח למטה, הפרח פה והשבעה הבאים, כמה זה ביחד? תשעה פרחים, תשעה פרחים, לכל הקנים שיוצאים, בינתיים היו לנו שבעה קנים. הוספנו עוד אחד עם הגביע כפתור פרח, כמה כבר יש לנו כפתורים? שמונה, נכון? שבעה למעלה, מעל הגביעים, ואחד עם הגביע כפתור פרח. עכשיו, איך הקנים יוצאים? ככה, נכון? מגיעים בכל אותו גובה. הראשונים יוצאים ככה, השניים יוצאים אחרי עוד טפח ככה, והשלישים ככה. נכון? ובכל אחד יש כפתור. וזה הפסוק, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. יפה, זה הציור. סיכום, כמו במקולת. כמה גביעים? כמו שכתוב, גיל, שמונה, קוטג', גביעים, 22, כפתורים, 11, בסדר? שלושה, פלוס ההוא למטה, 4 פלוס 7. אצלנו זה יוצא 11, נכון? ופרחים, 9, 7, החמוד למטה שם, ירחה פרחה, וזה שנמצא שם בטפח השישי, גביע כפתור פרח. הם שלושתם בטפח אחד, גביע כפתור פרח. אני בטוח שצריכים את הציור, אבל אתם הבנתם? הציור הוא, ועכשיו אני הולך להגיד את הדבר המדהים הבא. זה לא אני, אני לא אומר מילה. ערכתי נר למשיחי. ערכתי נר למשיחי. הרב הירש, וזה כל כך מתאים עכשיו, זה מי שמסתכל ככה קצת בפריחה מסביב היום, הרב הירש אומר שמי ששומע את הסיפור של המנורה, לא יכול לא לשמוע סיפור של פריחה. של עץ. אני אקרא לכם כמה שורות ממנו, ואחרי זה נדבר על הסיפור. כמה שורות. למזלנו אין אנחנו צריכים להרחיק נדוד כדי למצוא במבנה הצמח מערכת אורגנית המצטיירת בשלמותה באותן תבניות ממש. שתי דקות בוטניקה. מתי לדבר על פריחה אם לא עכשיו? הפרח עצמו מספק לנו את הנתונים להכרת משמעותם של התבניות הללו. תדע, כל פרח רגיל מורכב בעיקרו משלושה חלקים. קיבוצניקים. הגביה, זה אגב כך נקרא, גביה. ההגדרה הבוטנית שלו נהדרת. עטיפה חיצונית של עלים, לרוב ירוקים. השחלה, שחלה כמו שחלה. זה בית קיבול שמכיל את הביציות, עליהן מגיעה האבקה, שמפרה דרך עמוד העלי, ועמוד העלי הזה עתיד בסוף להיהפך לפרי. אז יש גביה, יש שחלה, ויש פרח. הפרח הוא עוד לא הפרח, אלא עלי הכותרת למעלה, עלי הכותרת המקיפים את האבקנים. ויש את מה שקוראים הזירים, האבקנים, זירי הפריחה. גביע ופרח, אנחנו מבינים מה זה. 18 טפחים, אנחנו מכירים מה זה. הכפתורים שהוא רואה בהם שחלות, תשמעו את העומק. הרי כל כפתור, בואו נסתכל על הכפתורים הפונקציונליים, הרי הכל דמיון, כי הכל מקשה אחת. אבל כשאנחנו רואים את המנורה, אנחנו רואים כפתור שממנו יוצאים שני קנים. בסדר? תחשבו עכשיו על מנורה שאנחנו מזמינים, אז כדי שיהיו שני קנים צריך כפתור שממנו יוצאים שני הקנים. נכון? כפתור שממנו באים שני הקנים. ועוד כפתור ועוד כפתור. בסדר? הכפתורים האלה בגישה פה הם השחלות. השחלה היא בעצם משהו שהוא בין הגביע לבין הפרח. בגביע בעצם נרקם את התוכנית, נרקם הרעיון. זה עוד לא פריחה. אתם יודעים מה קורה בעצם בגביע? בגביע הופך העץ מעץ, מגזע, למקום שבו העץ, הגזעיות הזאת נפסקת, כדי ליצור יצירה חדשה. אלמלא היה מופיע הגביע, והיה, אתם יודעים מה עושה הגביע בעצם? הגביע מכנס את כל הכוחות. מה עושה גביע של יין? מה עושים גביעים? במקום זה ישפך, אתה מכנס. הגביע בעצם עוצר את העץ מלהיות עץ סתם. הוא הופך לעץ פרי, כי העציות שלו, בסדר? נכנסת לגביע. אתם יודעים מה זה גביע? גביע זה גבעה הפוכה. זה גביע. טוב? זה אגב מאוד מעניין, יש פסוק בירמיהו שמתאר שהביאו לשולחן גביעים, תקשיבו, זה מעניין מאוד, אצלנו גביע זה כוס, שם כתוב בפסוק שהביאו גביעים וכוסות ויין. ולפי הפרשנים שם, הגביע היה איזשהו כלי גדול, שהיה כלי קיבול לכל היין, יש חבית, יש עושר, יש הרבה יין, הגביע היה איזה חבית קטנה שמכילה את הכל, וממנו מוזגים לכוסות. בסדר? יופי. אז זה הגביע. אחרי שיש את הגביע, צריך לעבור לשלב שבו העץ, כדי להגיע לפריחה ולפרי, יעבור עוד שלב, והוא השלב של ההפריה. שם נמצאות הביציות. זה עוד לא האבקנים. עוד אי אפשר להגיע לשם. זה השלב שבו הרעיון להפוך לפרח מתחיל להתממש. הוא מתחיל לקבל צורה. הוא מתחיל לקבל עיבור. טוב? הייתי קורא לה גביע הטיפה הראשונה, הרעיון. אחר כך מגיע השחלה, ושם זה מתחיל להתממש, אבל כדי שזה יגיע בפועל לידי ביטוי, ויפרוץ החוצה, מה זה המילה פרח? אתם זוכרים את המילה פרח? מה זה פרח? מה זה פרח? פרח זה משהו שפורח. אתם מכירים? דיברנו פעם על האותיות האלה פי ריש. אתם זוכרים מה זה פי ריש? פי ריש זה שורש בעברית. פר. נכון? זה לא שורש, זה כן שורש. פר, פר. כל אות שתוסיפו לאותיות פי ריש, כל אות באלף בית, שתיתן מילה מובנת, תראו איזה דבר מדהים. כל אות תיתן לנו את אותו דבר. מה זה פי ריש א'? פרי. נכון? פרי. מה זה פי ריש ד'? פרד. מה זה פי ריש ה'? פרה. לימוד מדבר. מה זה פי ריש ו'? פרו. מה זה פי ריש ז'? פרוז. מה זה פי ריש ח'? פורח. מה זה פי ריש ט'? לפרוט. מה זה פי ריש יוד? פרי. מה זה פי ריש כף? פרח. לפרוח. מה זה פי ריש מם? לפרום. מה זה פי ריש סמך? לפרוס. מה זה פי ריש עין? פרוע. מה זה פי ריש צדי? לפרוץ. מה זה פי ריש קוף? לפרק. מה זה פי ריש ריש? לפורר. מה זה פי ריש שין? לפרוס. פי ריש זה שורש של לקחת משהו שעבר את כל תהליכי הכינוס שלו ולפרוץ. זה האות פי ריש. זה הפרח. אבל הפרח לא מספיק. למעלה צריכים להיות האבקנים והזירים. ואלה הנרות. הכפתור הוא בעצם השחלה. הכפתור הוא משהו שאת הרעיון שהוא עדיין מכונס, הוא הופך למשהו שהולך להתממש. רוצים לשמוע הברקה של הרב הירש? מדהימה למילה כפתור? יש לנו כפתור פה? אתם רוצים לשמוע הברקה בעברית? מילה אחת של הרב הירש? הגאונות שלו בשפה, זה לא יאמן. כפתור הוא אומר שזה מילה מאוד פשוטה. כף פי תף. מה זה? כפות. פי תף ריש, מה זה? פטור. זה כפתור. הכפתור הוא המקום שבו אתה לוקח משהו וקופט אותו לקראת פתיחה. שסתום. שחלה.
שסתום.
שסתום? לכיוון הפוך נכון? בדיוק. בדיוק. שחלה. שם הביציות. שם זה יעבור לקבל צורה. זה עדיין יהיה עובר. זה עוד לא יפרוץ. הפרח זה הלידה. שם הפריצה, הפריאה, שם יוצאים, שם פורץ הכל. שם זה פורח. אחרי זה זה הפרח, אבל קודם כל זה הפרח. שם זה פורח, שם זה מתחיל. ואז באימא, עכשיו תשמעו, מה זה בעצם אור? מה זה בעצם נר? יהיה צודק מי שיגיד שאור מבטא את החוכמה. מי שיגיד שהאור מבטא חוכמה, מבטא דעת, מבטא תבונה, צודק, נר מצווה ותורה אור, אור השם, אנחנו לא אנשים של בני אור בבני חושך. יהיה צודק מי שיגיד כך. אבל הוא יהיה צודק מאוד חלקית. אני נותן לכם פסוקים לגמרי אחרים על אור עכשיו. כל מה שאני אומר עכשיו בחלק האחרון זה הרב הירש הכל, זה דברים פיניים. הוא לא צודק, כי אני אתן לכם דוגמאות למושג אור, גם בעברית שלנו, אבל המון המון בתנ"ך. באורך נראה אור, לאור באור החיים. נגע אור. האור מבטא פה בכלל מושגים. יש פסוק באיוב על מי שהיה נמצא במצב נפשי מאוד עמוק, ואז הוא התקדם ופרח, והוא יצא לאור באור החיים. יצא מהחושך. זה בכלל לא ביטוי, לא של חוכמה, לא של דעת, אלא של מה? של מה? של תנועה, של חזרה לרצות, של רצון, של מעשה, של תנועה. האור משמש את החוכמה, נר מצווה ותורה אור, והאור משמש את אור זרוע לצדיק. לא יודעים הייתה, אורה ושמחה. אז גם אם אורה זה תורה, האור פה משמש מה? תנועה, יציאה מהמציאות הקודמת. נפלא. אתם זוכרים מה אומר זכריה הנביא כאשר הוא רואה את המנורה עם שבעה הנרות? אתם זוכרים? הוא שואל, מה הם האדוני? אתם זוכרים את המחזה הזה שזכריה רואה מנורה ושבעה נרותיה עליה? ואגב, מה יש מעליה? שניים? זיתים עליה. אני חוזר לנר. הכל עצים, גם הנר הוא משמן זית זך. וגם המנורה היא עץ. אבל רגע, מה הוא רואה הנביא? הוא רואה מנורת זהב כולה, נכון? שבעה נרותיה עליה, שניים זיתים, והוא שואל את המלאך, השם המדבר בו, נו, מה אלה אדוני? והוא אומר לו, לא ידעת מה הם האלה? והוא אומר, לא אדוני. ואז הוא אומר לו כך, נו, לא בחיל, ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. למה רוחי? אור. אם תקחו את המילה רוח, המילה רוח מבטאת מבחינה ערכית, מוסרית, את מה שהמילה אור מבטאת, למה שתיארנו מקודם. רוח השם על הנביאים, והצלתי מן הרוח, הרוח של יהושע, כי מלא רוח, זה ודאי חוכמה בכל המקומות האלה. אבל מה אתם אומרים על המציאות של רוח חדשה אתן בקרבכם? להבדיל מרוח נשברה. מצב רוח. אז מה זה רוח? זה חוכמה או מציאות נפשית? זה חוכמה או מעשה? זה רעיון? חוכמה? עיצה? דעה? או מציאות? גבורה, פעולה. אתם יודעים מה זה רוח? רוח זה גם וגם. ועכשיו תעמיקו בפסוקים שאתם מכירים. רואה פרעה את יוסף, שומע את כל מה שהוא אומר. אתם יודעים מה הוא אומר לו? הנמצא איש אשר, הנמצא כזה איש אשר, רוח אלוקים בו. אתם יודעים מה הוא אומר? אני עוד לא ראיתי מי שיש לו גם את החוכמה וגם את המעשה. את המציאות הזאת לא ראיתי. אני שאלתי אותו מה זה הפרות ומה זה השיבולים, והוא כבר סגר מכרז, מסתבר ל-80 שנים הקרובות עם תפקיד מסודר. הוא סידר את כל העולם, והוא אומר שהכל בא משורש של אלוקות. רוח השם זה המקום שבו החוכמה והרצייה, החוכמה, התובנה, הדעת, זה הכוח להעביר את זה למעשה ולהפוך את המציאות, חוברים ביחד. אתם יודעים מה יעשה הקדוש ברוך הוא בסוף? הוא, מה? הוא ידליק נר. מה הוא יערוך? נר. איך קוראים לנר הזה? איך קוראים לנר הזה? משיח. ערכתי נר למשיחי. תשמעו פסוק. אור זה רוח. ישעיהו הנביא. מכירים את ההפטרה הזו? קוראים אותה ביום טוב אחרון של פסח? קוראים אותה ביום העצמאות? לא משנה מתי קוראים אותה, עיקר לדעת את הפרק הזה. ישעיהו פרק י' א', הפרק של המשיח. ויצא חוטר מגזע ישי, עץ. תחזיקו טוב. ונצר משורשיו יפרד, פרי. ונחה עליו, עכשיו לאט לאט, מנורה, ושישה קנים, והאור הוא רוחי. ונחה עליו, על מי? על מי? על המשיח, רוח השם. זוכרים את הפסוק? זה עוד פסוק. רוח, חוכמה ובינה. רוח, עיצה וגבורה. רוח, דעת ויראת השם. והריחו ביראת השם. עוד פעם רוח. אתם שמתם לב? לא ונחה עליו רוח, חוכמה, בינה, גבורה, עיצה, דעת. ונחה עליו רוח השם. מה אלה אדוני? רוחי. רוח השם. והנרות מימין ומשמאל, לאן הם מסתכלים? לאן הם מסתכלים? לאן הם מסתכלים? אל נר השם, אל הקנה האמצעי. עכשיו שימו לב, זה לא יאמן, שימו לב, תראו את הציור הזה שנייה לפניכם, זה באמת היה צריך להיות בדף, אבל לא צריך, זה פילי פלוט, זה צריך להיות פה. תשמעו, זה דבר מדהים. המשיח הוא מנורה עם נר אמצעי ושישה קנים יוצאים מצידי המנורה. כפתור תחת שני הקנים ממנה. הרוח הראשון מוציא מה? חוכמה. נו? ובינה. שימו לב מה הולך להיות בצד ימין עוד מעט. הרוח השני מוציא מה? עיצה וגבורה. בלוח הימני יש לי בינתיים חוכמה, ואחרי זה עיצה. והכפתור השלישי, הרוח השלישי, מה מוציא? רוח דעת ויראת השם. אתם לא שומעים פה את החוכמה ופה את העשייה? אתם לא רואים מה שהולך פה? השחלה הראשונה, ממנה מתחיל הרעיון, אלה הגביעים. זה הגביע. בגביע מתרחש כל התוכן הפנימי, שמחליט לא להישאר רק למעלה, אלא הוא קולט חוכמה, ואז בלומם המעשי, זה עדיין בעולם מאוד מאוד גבוה, זה עדיין בעולם מאוד ראשוני. הוא מתחיל להתבונן בחוכמה הזאת. מה זה בינה? מה זה בינה? מה זה בינה? בינה זה הכוח מה? להבין דבר מתוך דבר, להתבונן בחוכמה, להפעיל מסקנות מתוך החוכמה, אבל עוד לא לעשות עם זה כלום, חכו. אחרי שאתה מלא רוח חוכמה ובינה, זה הרבי, זה משה, זה המקור. אבל לא בינה שבאה סתם כי אני מתבונן, כי בא לי, אלא בינה שבאה מהחוכמה. אחר כך אני בא ומבקש ממך מה? כפתור שני, שחלה, ביציות, רוצים להיות עובר. מה אני מבקש ממך? להפוך את החוכמה הזו מחוכמה למה? מחוכמה למה? לעיצה. אתה יכול לתת לי עיצה? עיצה זה התפקיד של העץ. אתה יכול לתת לי עיצה לאן מובילה החוכמה והבינה האלה? ואז אתה מביא עיצה. עיצה זה היכולת להפוך לאט לאט ל... עובר, אבל יש עצה מפה, עצה מפה, שקט לאט, הצד זקנים הולכת לאט לאט, שמע את העצות, זה עץ. אבל אני כבר מתחיל תהליך. לפעמים ההיריון מהיר מדי, זו טעות. אני מתחיל תהליך, אני הולך לבנות, יש פה אסטרטגיה. ברוח חוכמה ובינה יש גביעים. עכשיו מגיעה רוח עצה וגבורה. גבורה זה גם פעולה וזה גם איפה אני עוצר, מה לא. איזה הוא גיבור? הכל, איך? מה? איפה? צד שמאל. ואז מגיע הכפתור השלישי. ומה הוא מוציא? זה לא יאמן. מה הוא מוציא? נו. דעת. זה לא חוכמה. זה לא עיצה. זה כבר והאדם ידע את חווה אשתו. זה להיות מקושר בזה לגמרי. זה החוכמה כשהיא באה לידי ביטוי בדעת. אבל בעולם המעשי, במה זה בא? ביראת השם. אתם יודעים מה יש לי, מי שיש לו יראת השם? אתם יודעים מה זה יראת השם? יראת השם זה משמעת. יראת השם זה אני חייל. אתם יודעים איך אנחנו נקראנו כשיצאנו ממצרים? צבאות השם. עכשיו אנחנו חיילים. דיברנו פעם. אתם יודעים מה ההבדל בין חייל לבין מומחה? תאמינו לי שאני, כשאני ישבתי על הכיסא בטנק, ההבנה שלי בהידראוליקה הייתה הרבה פחות מההבנה שלי במתי יוצאים שבת. זו הייתה ההבנה העיקרית שלי. אבל אף אחד לא היה שם במקומי על הכיסא תותחן את המומחה להידראוליקה. במה אני יותר טוב? פספוס בין 18, במה אני יותר טוב? לדבר אחד, שכולנו נהיה בריאים עד 120. אני פה בשביל למסור את הנפש. הוא פה בשביל לחזור הביתה מהעבודה. זהו, חוץ מזה אין בינינו שום הבדל. הוא גאון, אני טמבל. אני פה חייל. ואתה יכול להיות רגוע רק אם חייל יושב פה. רוח דעת, כשאני מקושר, אז אני מלא יראת השם. ולמעלה נמצא רוח השם. אתם יודעים איך נבנה הנר הזה למשיכי? אתם יודעים איך נבנה הנר הזה שהקדוש ברוך הוא עורך אותו כל הימים? אנחנו עורכים אותו. כל ימינו אנחנו עורכים עץ מזהב. זה הכלי היחיד שכולו זהב. זהב זה הדבר הכי נוקשה, הכי חזק, הכי עמיד. אין אף כלי במשכן שהוא רק זהב. כל הכלים האחרים הם מעצים, מצופים זהב. אלה שיש בהם ציפוי זהב, הם מעצים. אתם יודעים מה ההבדל בין הזהב לבין העץ? העץ הוא כלי ש... העץ הוא חומר תהליכי, הוא חומר שנגמר ומתפתח, והזהב שומר עליו. לעץ יש עלייה, ירידה, התרוממות, נחיתה. זה דבר נפלא, הוא בתהליך, הוא בפריחה, אבל הוא גם יכול להיות... ואז בא הזהב לשמור עליו. אתם יודעים מה יש בזהב? הזהב הוא בדיוק הפוך. מה זה הזהב? מה זה הזהב? זה מציאות עמידה בכל דבר, זה נוקשה, זה חזק, זה, 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 זה המתכת הכי, זה, זה, זה הזהב. אתם יודעים מה הסיכון שיש בזהב? שהוא כל כך נוקשה, שהוא כבר לא גמיש, שהוא כבר לא פורח. אתם מבינים שהמנורה היא עץ זהב? אתם תופסים מה זה המנורה? המנורה זה, האם אתה יכול להפוך להיות מנורה שמאירה את העולם הזה? האם זו מציאות אפשרית בכלל? זה סותר לחלוטין. האם יש בכלל אפשרות שהאדם יוכל להאיר את האור ולהכין את האור שהקדוש ברוך הוא רוצה להאיר בעולם? כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם זה שאנחנו נכין לו את המנורה כדי שהוא יהיה עורך הנרות, ואז הוא יערוך נר למשיכי. אז אויביו אלביש בושת ועליו יציץ נזרו. אז יגיע העולם אל האור שלו, אבל עד אז אני צריך ללמוד להאיר את הנרות. לכהנים יש רק תפקיד אחד, לא להתבלבל. הם לא יכולים להדליק את הנרות במקומי. הם רק צריכים לעשות דבר אחד. הם צריכים להיות המחנך שמיטיב לי את הנרות ומגלה לי שאני יכול להיות שלהבת העולם מאליה. אתם מבינים למה צריך פה את משה רבינו? אתם מבינים שבעצם שני הפסוקים הפותחים את הפרשה הם הסיכום של כל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, והפתיחה של כל התפקיד של הכהונה? הפתיחה לבעתה הקרב את אהרון אחיך, והסיום לבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית. זה בכלל אפשרי, זה מציאותי, או שזה מילים באוויר? ניתן להיות בקטישה כזו, קטית כזה, אפשר בכלל להגיע? נר זה מה? זה תורה אור או נר מצווה? אתם לא מבינים שזה הימין והשמאל הזה? זה החוכמה והבינה? מה אלה, אדוני? שואל זכריה. מה, הוא לא ידע שנרות מייצגים חוכמה? מה אלה אדוני? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו המלאך, מי אתה זרובבל? אתם זוכרים? הוא אומר לזרובבל, מי אתה הר הגדול? סליחה, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? אתם יודעים מי היה זרובבל? זרובבל, אומרים חז"ל, היה נחמיה. היה את עזרא, הוא היה גדול הדור, אבל היה את נחמיה, הוא היה זה שהביא את הכל למעשה. והנביא אומר, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? הכוח שלנו ליצור, הכוח שלנו לשנות את העולם, הכוח שלנו להגיע למקום שבו אני יכול להיות מנורה, זה הנר תמיד. אין עוד עבודת משכן שאנחנו עושים אותה גם כשבית המקדש לא קיים. יש עבודת כהנים, ברכת כהנים. אבל אין עבודת משכן שאנחנו ממשיכים אותה בנרות של בתי כנסיות ובתי מדרשות. התפקיד של נרות של בתי כנסיות ובתי מדרשות בהלכה זה להמשיך נר תמיד. מגיעים חשמונאים לבית המקדש, הם לא חיפשו שולחן, הם לא חיפשו ארון, יש ארון עדות גנוז. הם לא שלחו ארכיאולוגים לחפש אותו. הם לא חיפשו קרובים. הם חיפשו פח של שמן. מונח בחותמו של כהן גדול. הם חיפשו את הכוח הזה להגיע למקום שבו אני יכול להיות מנורה עם קנים של חוכמה, עיצה ודעת וקנים של בינה, גבורה ויראת השם. וכשאת זה הם מצאו, הם קיימו את בעלותך את הנרות. הרמב"ן אומר, בעלותך את הנרות מדבר בכלל על מלכי בית חשמונאי. זו נבואה שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה שיגלה לאהרון. כשכלום לא יהיה בעולם, יהיה את מי שילמדו אותנו להמשיך לערוך את הנרות. כי התוכנית של הקדוש ברוך הוא, הווייז שבו צריך להקים בעולם הזה עץ, שקוראים לו משיח, שיש בו את שבעת הענפים האלה, את העץ עם ששת הקנים היוצאים ממנו, שהקודש ברוך הוא הולך לערוך, אנחנו אמורים להכין לו. הנחתה להגבהה. אתם מבינים מה שאל משה רבינו? את הכל אני מבין, אני מבין שאני לא מבין, אבל אני יכול להאיר את העולם? לא אני יצרתי את החושך, איך אני יכול לעצור את האור? אני יכול להאיר את העולם? מקשה אחת, אתם תופסים איזה עומק זה, מקשה אחת, כלומר כל התהליכים שלי, מקשה אחת, אני יכול להאיר את העולם? ומשפט אחרון, משפט סיום, צריך במנורה הזו לעסוק לילות, אבל אנחנו אחרי הזמן, משפט סיום. כל פרח, כמו שאמרנו, בא אחרי הגביה ואחרי... אז למה למטה יש פרח? שאלה טובה, לא? מה עושה הפרח התחתון הזה למטה, למטה, למטה? איך יש פרח בלי גביה ושחלה? איך נוצר פרח? אולי זה סותר את כל מה שאמרנו. מה עושה שם הפרח למטה? אתם זוכרים? אדירך עד פרחה? מה עושה שם? ואחרי זה, בטפח השישי, יש גביה כפתור פרח. תשמעו, משפט אחרון, לא יאמן. המנורה הזו היא האדם, המנורה הזו היא אנחנו. המנורה היא המשיח שבתוך כל אחד מאיתנו. המנורה היא הכוח שלנו להאיר את הנר. הכהן הוא רק צריך ללמד אותי שהשלהבת תהיה עולה מאליה. כל התפקיד שלו הוא רק לגלות לי שיש לי את הכוח הזה, ואם לא, שילך מפה. הוא לא צריך להדליק במקומי. אני, זה התפקיד שלי. הפרח הוא הפריצה של הגביה והכפתור. המנורה היא האדם. 18 טפחים זה 1.5 מטר. זה נקרא בגמרא מידה בינונית של אדם. זה העץ הזה. והפרח הזה למטה הוא התינוקות, הוא ההתחלה. אתם יודעים מה זה הפרח בהתחלה? זה הטהרה הזו של התינוק שיש לו פרח, לא בגלל שהוא למד בסמינר עם הגביע והשחלה. הוא לא שמע שום קורס, אין לו כלי קיבול, הוא פשוט כולו פרח. עד ירחה, עד פרחה מקשה היא. הפרח הזה קיים טבעי, רק אל תהרוס אותו. ואז העמוד הזה מתחיל לגדול, ושם בנערות בשלב מסוים, זה עוד לא שלושה גביעים משוקדים. זה גביע, וכפתור, ופרח. וזה הולך ומתפתח, עד שזה מגיע בסוף, לחזקה, לשלושה גביעים, שמייצרים כפתור, שמייצרים פרח, שמאירים כולם אל נר השם. ונר השם, כלומר, הכוח כביכול, 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 אסור להגיד את זה, של הקודש ברוך הוא, לערוך את האור הגדול של והלכו גויים ומלאכים לנוגע זרחך ולאורך ומשיח והנר הגדול, נר השם, יכול להופיע בעולם רק כשהנרות שלנו ערוכים כדי שהוא יוכל להאיר. ואתה תצווה. עד כאן, בשבוע הבא, פורים, ובשבוע שאחריו נמשיך בעזרת השם.